פה זה למשל במשנה י"ט, דבריו של רבי עקיבא. הכל צפוי והרשות נתונה. אם אתה מעוניין, שמעתי שיש גם ספר פה, אתה יכול לקחת. בסדר. הכל צפוי והרשות נתונה. אז אמרנו שהשאלה, שבעצם רבי עקיבא פותח פה דיון, שנמשך במשך דורות רבים. באופן קלאסי קוראים לזה שאלת הידיעה והבחירה. מה זה שאלת הידיעה והבחירה? שישנה סתירה בין שתי אמיתות. האמת האחת היא שהשם יתברך יודע הכל. אין דבר נעלם ממנו. אין נסתר מנגד עיניו. אנחנו אפילו אומרים את זה בימים נוראים. אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. אתה יודע רזי עולם, תעלומות, הוא יודע הכל. הוא יודע את העבר כמובן, את ההווה וגם את העתיד. אם הוא יודע מה שעתיד להיות, לא ייתכן שמה שהעשה, מה שאני עתיד לעשות, יהיה ההפך ממה שהוא יודע שהעשה. למשל, אם ידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאני מחר נוסע לתל אביב, אז זה לא ייתכן שלא אסע לתל אביב, כי הרי זה סותר את מה שהשם ידע, והרי לא ייתכן שהשם לא ידע. אם כן, ברור שאני בהכרח אסע לתל אביב. מצד שני, יש אמת נוספת, והיא מה שנקרא הבחירה החופשית. כל אדם חופשי לעשות מה שהוא רוצה, כלומר, בתחום של טוב ורע. אני אבחר את הטוב או אבחר את הרע. תלוי אך ורק בי. וזה חופש. חופש הבחירה. אם כך, יש פה סתירה בין שתי יסודות. כי אם אני בוחר באמת, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני אבחר. ואם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אבחר, אז איך אני בוחר באמת? האמת היא ששתי האמיתות האלה הובעו פה על ידי רבי עקיבא. הכל צפוי והרשות נתונה. מה בעצם רבי עקיבא אומר כאן? האם הוא אומר את הבעיה או שהוא נותן את הפתרון? לכאורה אפשר להגיד שהוא עושה את שניהם. הוא אומר את הבעיה. הרי יש פה סתירה בין הכל צפוי לבין הרשות נתונה. אבל במידה מסוימת הוא גם נותן לנו את הפתרון. דע לך שזה נכון שהכל צפוי, ודע לך שזה נכון שהרשות נתונה. עכשיו, איך מיישבים? זה רבי עקיבא לא אכפת לו כל כך. מן הסתם שרבי עקיבא היו לו מהלכים בנושא הזה. היו לו בטח מחשבות ומה לומר. אבל בכוונה רבי עקיבא לא רצה לומר את הפלפולים הפילוסופיים שמן הסתם הוא הכיר, משום שהוא לא רוצה לתלות את האמת הזאת בהוכחה הלוגית שלו. מה שלא יהיה, זה נכון שהכל צפוי, ומה שלא יהיה, זה נכון שהרשות נתונה. מכאן ואילך, רבי עקיבא נותן דרור לכל הפילוסופים, בין מישראל, בין מאומות העולם, שירצו במשך הדורות להתייחס לנושא. אפשר לומר שהדבר הזה דומה במידת מה למחלוקת שהייתה במאה ה-19 לגבי מהות האור. נחלקו הפיזיקאים. מחלוקת פיזיקאים רבתי במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, כדי להגדיר מהו האור. האם האור הוא גל אלקטרומגנטי, או שמה האור הוא חלקיק, המכונה פוטון. כמו שיש אלקטרון, נויטרון, פוזיטרון וכדומה, יש גם פוטון, חלקיק. אם אגב, הדבר הזה ניתן לבדיקה בפשטות, עושים ניסוי. ואז רואים איך האור מגיב, האם האור מגיב כמו שמגיב גל, או שהוא מגיב כמו שמגיב חלקיק. עשו ניסויים שהוכיחו שהאור פועל בתור גל. ועשו גם ניסויים שמוכיחים שהאור פועל בתור חלקיק. מה המסקנה? שהאור הוא גל וחלקיק כאחד. אבל איך זה יכול להיות? הרי מבחינה מנטלית, אין לך יכולת לצייר לעצמך מודל בנפש שיכלול גם את זה וגם את זה. אז מרגלה בפומה יהודי פיזיקאים, אומרים הפיזיקאים, ככה רגיל לומר, שבעצם אין אנחנו יודעים את מהות האור, אבל אנחנו יודעים איך הוא פועל. וכיוון שהוא פועל גם כגל וגם כחלקי, אנחנו די לנו בכך כדי להכניס את הידיעה הזאת לתוך הנוסחאות שלנו. כמו כן, נאמר לגבי הכל צפוי והרשות נתונה. אין אנחנו בדווקא יודעים, אנחנו צריכים לבדוק את הנושא הזה, אנחנו נלמד את הנושא. אין אנחנו בדווקא יודעים כיצד הכל צפוי והרשות נתונה, ואף על פי כן, אנחנו יודעים ששניהם אמת. זהו חסדו הגדול של רבי עקיבא. כן. סליחה, זה לא סותר שהוא גם גל וגם חלקיק? ודאי שזה סותר. כי הרי חלקיק לא יכול לעבור דרך שני מקומות בבת אחת, וגל כן יכול. וראו שהאור עובר דרך שני מקומות, אותו אור עובר דרך שני פתחים בבת אחת, אף על פי שהוא פועל כחלקיק. אז יש פה סתירה, איך חלקיק עובר בשני מקומות בבת אחת? זה סתירה פנימית, ודאי שזה סותר. כן? למשל, האם חפץ מסוים הוא עגול או מרובע? זה סותר, הוא יכול להיות גם עגול וגם מרובע. נכון? יש סתירה פיזיקאית, פנימית. ואף על פי כן, אנחנו רואים שהאור פועל גם כך וגם כך. הניסיונות של לורנץ הוכיחו את זה. מה? לורנץ. כן. אגב, זה מה שהיווה את היסוד לתורת היחסות של איינשטיין בהמשך. אם כך, מה נעשה עם הכל צפוי והרשות נתונה? אז יש חכמים, אני אגיד בעיקר את מה שאמרו בעם ישראל על הנושא הזה, שאמרו, אתה יודע מה? זה נכון שהרשות נתונה. אם כן, אי אפשר להגיד שהכל צפוי. זה דעתו של רבנו הרלב"ג. רבנו לוי בן גרשום, הוא החליט, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל חוץ ממה שאני אבחר. כי מכיוון שהבחירה החופשית זה ברצינות, אז ברור שאת זה הוא לא יודע. הוא לא יודע מה אני אבחר מחר בבוקר. לפי זה הוא לא יודע הכל. ככה אומר הרלב"ג. אומר הרלב"ג, שמה תגיד, איך אפשר להגיד דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל? הרי זה פגיעה בשלמותו המוחלטת. אומר הרלב"ג, מתי זה גנאי להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יודע? כשהוא לא יודע דברים ידיעיים, כלומר הניתנים לידיעה. אבל דברים בלתי ידיעיים, דיינו דברים התלויים בבחירה, זה פשיטה שהוא לא ידע, כי הרי הם בלתי ידיעיים. מה? למה? ההפך, זה מראה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא העניק לי את הבחירה החופשית ברצינות. זה מזכיר לי שפעם שאלו את הצמח צדק. למה מי זה הצמח צדק? אין ככה, יש או כן או לא, מה התשובה? בסדר, אז אל תגיד, כן. אתה לא יודע מי זה הצמח צדק, זה לא בושה. גם אני פעם לא ידעתי עד שידעתי. עכשיו אנחנו עוברים לרגע גדול, עכשיו אתה תדע מי זה הצמח צדק. הצמח צדק היה האדמו"ר השלישי של חב"ד. בסדר? קראו לו רבי מנחם מנדל, כמו השבי. כן, רבי מנחם מנדל מלובביץ', והוא היה האדמו"ר השלישי של חב"ד. בסדר? עכשיו, אתה יודע מי זה היה? לא. וכי, מספיק לדעת שהוא היה האדמו"ר השלישי של חב"ד כדי לדעת מי הוא היה? איך אפשר לדעת מי הוא היה בכלל? אתה יודע איזה גדלות הייתה לו? טוב, על כל פנים, הצמח צדק פעם אמר, שאל אחד המשכילים ברוסיה, שאל אותו, את השאלה המפורסמת, האם הקדוש ברוך הוא יכול להרים אבן, האם יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? שאלה מפורסמת, זה לא מהיום נולד, שאלה בלוגיקה. הצמח צדק נתן תשובה חסידית מובהקת. הוא אמר, בוודאי שהוא יכול, הוא עשה את זה, הרי הוא ברא את הבחירה החופשית. זאת אומרת, הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. יפה. זאת אומרת, זה הוטלה, משהו במציאות, לא בו. אגב, צריך להבין שזה מאוד רציני, כי הרי האסלאם הסוני בעצם כופר בבחירה החופשית בגלל הכובשייה הזאת. כן? הסונים, מה הם אומרים? שאין בחירה חופשית. למה? כי הם אומרים, אם אתה אומר שיש בחירה חופשית לאדם, זה פוגע במוחלטות השלטון של האלוהים. מכיוון שהאלוהים שולט בכל, מסקנה אין בחירה חופשית לאדם. בסדר? אז טוב, אז יש כמה קושיות על זה. אנחנו מכירים את הקושיות של הרמב״ם על זה. כן? אבל זה מה שהם אומרים, שאין בחירה חופשית. אז למה יש שכר בעונש? יש תשובות, יש להם תשובות מוזרות, אבל יש להם תשובות. טוב. אבל אנחנו תלמידי משה, כך אומר הרלב"ג, אנחנו מאמינים ברצינות בבחירה החופשית. אם זה סותר את הידיעה, מסקנה, אלא הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. הוא מביא אפילו פסוקים כדי להוכיח את זה. כן, למשל כתוב, ארדנה ואראה, החצה עקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. מה זה ואם לא אדע? אם הם לא עשו, אני אבדוק, עשו או לא עשו. אם לא, אז אני אדע כבר מה לעשות. זאת אומרת, אומר הרלב"ג, מה? אדע, זה לשון רב, עתיד. ואם לא, אדע, אז אני אדע. אדע זה לשון עתיד או עבר? עתיד? טוב, אז זה לשון בני אדם. מסכים, הרלב"ג לא חושב ככה, מה נעשה? הרלב"ג אומר שהאלוה איננו יודע דברים בלתי ידיעיים, ואין בזה כל פגם, כיוון שזה דברים בלתי ידיעים בהגדרה. כן? זה כמו שהרמב"ם, אגב, אתה שם עם הכיפה, כמו שהרמב"ם אומר ש... יש דברים שהם בלתי אפשריים. ומכיוון שהם בלתי אפשריים, אי אפשר לצפות מהקדוש ברוך הוא לעשות אותם. כיוון שהם בלתי אפשריים. כמו למשל זווית, כמו למשל משולש, שסכום זוויותיו יהיה גדול מ-180 מעלות. אי אפשר. זה אומר הרמב״ם. הוא מכוון משולש אוקלידי, כן? לא משולש אחר. משולש, לפי הנחות היסוד, לפי האקסיומות של אוקלידס, אקסיומת המקבילים. הרי הם איך מוכיחים? מדוע סכום הזוויות של משולש הוא תמיד שווה 180? בגלל אקסיומת המקבילים. אבל יש גיאומטריות אחרות, של לובצ'בסקי ורימן וכו', שלא מקבלים את אקסיומת המקבילים. ואז לפי זה יכול להיות משולש שסכום הזוויות שלו יותר מ-180 או פחות מ-180. אבל מה שהתכוון הרמב״ם, שזה דבר בלתי אפשרי, שמשולש אוקלידי, זה אכן נכון, יהיה בעל סכום זוויות גדול מ-180. אז גם, אתה רואה שגם הראשונים מקבלים את זה שיש הגבלות, וזה לא, לא רואים בזה פגם כלפי האלוהות. הרשב"א באמת קצת הגיב כמוך, אומר, איך אפשר להגיד הגבלות כאלה? ריבונו של עולם הוא נמנע הנמנעות, אין דבר בלתי אפשרי לפניו, אבל זה, יש מה לדבר על זה. מה? השם גם לא יכול לדעת מה אני אבחר, כי זה תלוי במה שאני אבחר. תלוי בי. כי זה תלוי בי. כי אם זה באמת, אם השם יודע מראש מה אני אבחר, אני כבר לא יכול לבחור הפוך. אז זה כבר לא בחירה. נכון? אז זה לא יישוב. הרלב"ג פשוט בוחר. בין הכל צפוי לרשות נתונה, הרלב"ג בוחר בהרשות נתונה. אז הוא יצטרך להסביר את המשנה הזאת אחרת. בסדר? יש פירושים אחרים למשנה, אגב. יש פירושים שהסבירו את הכל צפוי והרשות נתונה, בכלל לא כדבר שנוגע לבחירה והידיעה. אז הוא יגיד, יש את המשנה אחרת. כן? 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 את אומרת שהקדוש ברוך הוא קבע חוקיות, שסכום הזוויות לא יכול להיות יותר מ-180, אבל הוא יכול היה לקבוע אחרת. רגע, את אומרת שהוא יכול היה לקבוע אחרת. סליחה, את אומרת שהוא יכול היה לקבוע אחרת, כן או לא? כן. אז הרמב״ם לא מסכים עם זה. איך הוא יכול להגיד את זה? יש לו פה, הוא אומר. כן, אבל הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את המציאות, אבל הקדוש ברוך הוא לא בורא את קטגוריות המציאות, את האפשרי ואת הבלתי אפשרי. רק הרמב״ם אומר שאני לא יודע בדיוק להגביל מתי זה אפשרי, מתי לא אפשרי. זה הכל. טוב, הלאה. כן. השם יודע מחשבות אדם, השם יודע מה אתה חושב. אבל הוא לא יודע מה אתה תבחר. אתה יודע, מספרים פעם על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כשהוא התחיל להתפרסם, זה עשה קצת רעש. אמרו, מי זה הבן אדם המוזר הזה? מספרים ככה שהזמינו אותו לדיון בוועד ארבע ארצות. ועד ארבע ארצות היה הממשלה האוטונומית של היהודים בפולניה. אז הזמין, זה היה משהו גדול, רציני מאוד, כן? זה בעצם הגוף הפוליטי הגדול ביותר כנראה שיקם לעם ישראל אי פעם. כן? אז הזמינו את הבעל שם טוב לפני ועד ארבע ארצות. אז רצו, שאלו אותו שאלה ראשונה, רצו לבדוק אם הוא יודע הלכות. אז היושב ראש שואל אותו, תגיד, מי ששכח יעלה ויבוא בתפילת שחרית של ראש חודש, מה הוא צריך לעשות? אז הבעל שם טוב אמר, תשמע, זה בכלל לא שאלה, כי אני לא אשכח. ואתה, גם בפעם השנייה, אתה גם כן תשכח. ואומרים שאותו יום ראש חודש היה, ובאמת כך היה. שאותו אדם, אותו יושב, אותו דיין, באמת שכח יעלה ויבוא, ובפעם השנייה גם כן שכח. טוב, אז אחר כך אומרים שהדיין אמר לו, טוב, אומרים עליך שאתה קורא מחשבות. אז תגיד לי על מה אני חושב עכשיו. אמר לו, אתה חושב שיביתי השם לנגדי תמיד. אמר לו, לא נכון. אמר לו, אז מה אתה עושה פה? כן, טוב. ברור, השם יודע מחשבות בן אדם. טוב, כן. אתה צודק, שיש בתשובה של הצמח צדק משהו שהוא קצת לא מסתדר עם הכיוון הכללי של החסידות. מסכים איתך. ייתכן שהולך קצת בכיוון כזה. אני לא יודע בדיוק, צריך לברר. הצמח צדק יש לו הרבה ספרים, צריך לבדוק בדיוק מה הוא חושב על הנושא הזה. ישראל לא להתערב, אולי, אבל, כן, ברור, לא אמרתי שהוא אמר כמו הרלבג, אבל אני אמרתי שההיגיון של הרלבג דומה קצת להיגיון של הצמח צדק. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יכול להגביל את יכולתו, אז הוא גם יכול להגביל את ידיעתו. נכון? זה די דומה. כן, ודאי, אבל אם הקדוש, לפי הרלבג, לפי הרלב"ג, קדוש ברוך הוא היה יכול לדעת מה שאני אבחר, אבל אז זה מבטל את הבחירה החופשית. כלומר, אז לא הייתה יותר בחירה חופשית. כלומר, קדוש ברוך הוא החליט לברוא אותי בעל בחירה חופשית, ולכן הוא החליט לא לדעת. כן, כך אומר הרלב"ג. כן. מסכים. זאת אומרת, יש חוקיות בעולם, אבל יש כמה אופציות. ואיזו אופציה אני אבחר? הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע. מה? לא יודע, הרלב"ג לא אומר ככה. בסדר? מה שאת אומרת זה אולי נכון, אבל זה לא מה שהרלב"ג אומר. חוץ זה הוא לא דיבר על הרשות, הוא דיבר על הרשות. כן, כן. זה קושיות על הרלב"ג. בסדר, אני רק מביא לכם את דעת הרלב"ג. אחר כך יש קושיות בקשה, אבל קודם כל, מה שאת אומרת זה הרמב"ן, אגב. אבל בואו נעזור. לדברי הרלב"ג עוררו תדהמה אצל חכמי ישראל. רבנו חסדאי קרסקס בספר אור השם יוצא בהתקפה רבתי נגד דברי הרלב"ג. הוא אומר שאסור להאמין לדברי הרלב"ג האלה. רבנו חסדאי קרסקס בספר אור השם אומר שדברי הרלב"ג האלה אסור להאמין בהם. בסדר? אז אסור להאמין. בסדר. נגיד אני מקבל דברי רבי חסדאי. נו, ואיך אתה מיישב את הבעיה של הכל צפוי והרשות נתונה? אומר רבי חסדאי קרסקס, זה בכלל לא בעיה. הכל צפוי והרשות לא נתונה. הוא הולך בכיוון ההפוך. הוא אומר, באמת. הוא לא מנסח את זה בדיוק ככה, אני אגיד לכם בדיוק איך הוא מנסח את זה. הוא אומר, יש לנו בחירה מצד עצמנו, אבל יש ידיעה מצד סיבותינו. תרגום לעברית, זה שיש לך בחירה חופשית זה בלוף. כלומר, זה נדמה לך. נדמה לך שיש לך בחירה חופשית, אבל מצד האמת אין לך. מה שאת אומרת כאן זה מעניין, כי את מדברת כמו רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל, הוא אמר, ביקש רבנו חסדאי לברוח מכפירתו של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנה. כך אומר רבי יצחק אברבנאל, הוא כותב את זה אולי בפרשת וירא, צריך לבדוק, אני צריך לחפש, נדע, בסדר? נחפש. טוב, אז רבי יצחק אברבנאל אומר, זה חמור מאוד דברי רבנו חסדאי, ולכן אין לקבל את דבריו. יש פה שאלה, אם השם יודע, זה לא אומר שהוא בוחר בשבילי, זו ידיעה מבחוץ, אז למה יש סתירה לכאורה בין ידיעת השם לבחירה שלי? שימו לב לשאלה שאלעד שואל כאן. הוא שואל, למה אתה אומר בכלל שזה סותר? הוא בכלל כופר בשאלה. הוא אומר, אין שאלה, מה זאת אומרת? השם יודע מה אני אבחר, אבל זה לא מכריח שאני ככה אתנהג, נכון? מובנת השאלה של השואל פה? הוא שואל, זה שאני בוחר, זה לא בגלל שהשם יודע. אני בוחר באופן פנימי, מכוח פנימי שלי, השם יודע זה מבחוץ. הוא לא בחר בשבילי. מה זה קשור רבי חיסאי קסקס? לא, הוא שואל בכיוון הפוך לגמרי. הוא רוצה להגיד כשאני בוחר... לא, 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 לא. השואל שואל אחרת לגמרי ממה שאתה אומר. הוא אומר, מי בוחר ומי יודע? מי שבוחר זה אני. מי יודע זה השם. אבל האם אני בוחר בגלל מה שהשם יודע או בגלל שיקולים שלי? אני בוחר... לא! לא, סליחה. אתה לא מבין את השאלה של השואל. אז אני חוזר. תנסה להבין ש... אתה כל הזמן מודע לדברי רבי חסדאי קרסקס. זה מה שמפריע לך להבין את שאלתו של אלעד. פה. אלעד שואל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, מה גרם לי לבחור? זה שהשם יודע? אהו, תקבל לרגע שיש בחירה חופשית. בסדר? מה גרם לי לבחור? למה בחרתי במה שאני בחרתי? כי בחרתי, זה שיקול שלי. בסדר? זה לא בגלל שהשם יודע. רגע, לא בגלל שהשם יודע, אני החלטתי לבחור כך, נכון? יוצא לפי זה שהבחירה החופשית היא אמיתית, אף על פי שהשם יודע. עד כאן שאלתו. מה? רגע, קודם כל, להבין את השאלה, בסדר? יש פה מישהו שמקשה קושיה, לפני שאתם מנסים לענות, קודם כל תנסו להבין מה הוא אומר. אתה אומר שבכלל הוא לא יודע מה שהוא מדבר? ראה, תנסה להיכנס לראש של השואל. אני אקח יותר מזה. מה שאומר כאן השואל, אלעד כהן היקר, הוא אומר דברי רבנו סעדיה גאון על זה. שהם דברי הכוזרי במאמר חמישי. בכל זאת. צריך להתייחס. צריך להתייחס, נכון? זה לא מנגנון מכני, כלומר אין סיבתיות הכרחית שגרמה לי לבחור מה שאני בוחר, כי אני בוחר מכוח פנימי. זאת השאלה שלו, וזה בעצם מה שענו רבנו סעדיה גאון ובעקבותיו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי על השאלה של הידיעה בבחירה. מה לא טוב בתשובה הזאת? מה שלא טוב בתשובה הזאת, אני אגיד לכם. תנו לי להגיד, כשאני אומר מה לא טוב, אני מכוון כשאלה רטורית, כהקדמה למה שאני רוצה לומר. בסדר? לפעמים, כשאני שואל שאלה, זה לא כדי שתענו, זה כדי שאני אענה. התשובה היא, זה נכון, שלא בגלל הידיעה אני בחרתי, אבל הקדוש ברוך הוא לא רק יודע, אלא הוא גם מנהיג את העולם. מאחר והוא מנהיג את העולם, הנהגתו את העולם, זה עוד יותר סותר את הבחירה החופשית שלי מאשר הידיעה שלו. דבר נוסף, נכון שבאופן סיבתי, לא בגלל בחיר, לא בגלל ידיעתו בחרתי. אבל זה שאמרנו שהידיעה סותרת את הבחירה, זה לא בגלל שהידיעה היא סיבת הבחירה. אלא זאת סתירה לוגית מהותית. למשל, אם אני שואל את עצמי, האם אני אפנה לכיוון ימין או לכיוון שמאל? שאלה פשוטה, נכון? או נגיד אחר, משהו יותר ציורי. האם אני אבחר תפוז או בננה? אין? אני יודע, מחר בבוקר אני אקום, אני מתכוון בארוחת בוקר לאכול או תפוז או בננה. בלילה, חבר שלי הולך לנביא, אומר לנביא, תגיד, מה הרב שרקי יאכל מחר בבוקר? תשאל את הקדוש ברוך הוא. אבל מה? את התשובה תכתוב ותשים במעטפה. אז הנביא שומע את השם, ואז הוא כותב, אף אחד לא רואה, כה אמר השם, הרב שרקי יאכל תפוז. סוגר את זה, שם במעטפה. חתום על ידי הנביא, אבל אף אחד לא יודע שכתוב שם תפוז. האם אני בבוקר יכול לאכול בננה? התשובה היא לא. לא בגלל שזה לא שידיעת השם היא הסיבה לבחירתי בתפוז, אבל לוגית זה לא יכול להיות אחרת. עד כאן בעצם המשך הקושיה. כך שעם כל הכבוד בשאלה היפה של אלעד, אבל בכל זאת זה לא פותר לנו את הבעיה. בסדר? אגב, מה שאמרתי תפוז ובננה, זה משל, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, אבל פשוט באופן ציורי, כי זה דומה לשמש והירח. אז זה מסתדר יפה. כן. השמש דומה לתפוז. הירח לבננה. האם יש? כן, יש, אני לא זוכר איפה. טוב. אז אם כך, מה? כן. כן. כלומר, מה זה כשהוא מסתכל באור? כשהוא לומד את זה, כשהוא מנתח את זה, כן, כן, בוודאי.
אתה יכול לראות את זה בזמנית?
כן, כן. עכשיו, אני רוצה אולי להסביר את זה עוד קצת. אז מה אומר, כן, אז מה אומר רבנו יצחק אברבנאל? אחרי שרבנו יצחק אברבנאל לא מקבל לא את דברי הרלב"ג ולא את דברי רבנו חסדאי קרסקס. אז מה מציע רבנו יצחק אברבנאל? לחזור לדברי הרמב"ם. הוא אומר, הרמב״ם אמר את האמת. הכיצד? איפה הרמב״ם אמר את האמת? הוא אמר את זה בשני מקומות. אולי אפילו שלושה. הרמב״ם, רבנו משה בן מימון. רבנו משה בן רבי מימון הדיין מקורדובה. זכותו הגן עלינו אמן. כן. אגב, רבנו מימון היה תלמיד של? כן, רבנו יוסף הלוי אבן מיגס. שהיה תלמיד של? של הריף, יפה. טוב, בסדר, זה סתם בשביל ההיסטוריה. עכשיו, הרמב״ם, בספר שמונה פרקים, וגם בהלכות תשובה, וגם בספר מורה נבוכים, מסביר שהשאלה של הידיעה והבחירה, איננה שאלה. אגב, יש כאלה שלא הבינו נכון את הרמב״ם. למשל, הראב"ד חשב שהרמב״ם אומר שאין תשובה לשאלה. ואז הראב"ד כועס מאוד על הרמב״ם, אומר, אם אין לך תשובה לשאלה, אז למה כתבת את השאלה? אתה תגרום לאנשים להתבלבל. ואתה מכניס להם מהירור כפירה. אז ככה אמר הראב"ד, מה? לא, 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 אני לא מקווה את דבריך, כן? הראב"ד בהחלט חושב שהרמב״ם אומר שאין לו תשובה. הנה, אתה רוצה לראות? בוא נראה את הראב"ד. חסר פה הכרך המפעיל. מה קרה לכרך א'? מה? הנה. בהלכות תשובה בפרק חמישי הלכה ח' שמה תאמר ואלו הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מן ים וכמה עיקרים גדולים וערים רמים פלויים בה אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר כבר בארנו בפרק שני מלכות יסודי התורה שהקדוש ברוך הוא יודע אינו יודע מדעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שם ודעתם שווים שניים אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. הוא שהנביא אומר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, וכיוון שכן הוא, אין בנו כוח לידע איך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים. אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם, ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך. אז מה כותב הרעבד? נראה איך הרעבד הבין את דברי הרמב״ם. כותב הרעבד, אמר אברהם. ומישהו שואל, הרב, עודה לך אם תחזור על שאלות התלמידים, ואחר ואנחנו לא שומעים אותן. השיעורים מעניינים מאוד, יישר כוח. תשובה לי שאלתך זו. אני חוזר על שאלת התלמיד, כשאני חושב שזה נצרך לצופים באינטרנט. כשלפעמים יש שאלה שאני חושב שהיא לא תועיל לאנשי האינטרנט, אינני חוזר עליה. אני מודע למה שאתה אומר, אל תלחץ. יש פה שאלה אחרת. האם יש הגדרה למושג הזמן על פי היהדות שמסבירה את אפשרות הנבואה? זה נושא חשוב, אבל אני לא רוצה להדון בו עכשיו, זה ירחיב מעבר לנדרש. טוב, אני קורא עכשיו את דברי הרעבד. אמר אברהם, לא נהג זה המחבר, כלומר, מתכוון לרמב״ם, מנהג החכמים. שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו. והוא החל בשאלות קושיות, והניח הדבר בקושייה, והחזירו לאמונה. וטוב היה, כלומר לפי הרמב״ם, לפי הרעבד, הרמב״ם בעצם אמר, אין לי תשובה, אני משאיר את זה בקושייה, ורק תאמין, החזירו לאמונה. וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים, ולא יעורר ליבם ויניח דעתם בספק. ואולי שעה אחת יבוא הרהור בליבם על זה. עד כאן שאלת הרעבד על הרמב״ם. למה אתה הרמב״ם כתבת שאלה שאין לך עליה תשובה? אם כן, מה סבר הרעבד שהרמב״ם אין לו תשובה? בסדר? מה? כן, הוא טעה, ודאי. ודאי טעות. הרמב״ם לא כתב שאין לו תשובה. אלא הוא כתב שהתשובה היא שאין שאלה. מדוע? כן, יש שאלות שהן לא שאלות. למשל, האם האור של הפלורסנט הוא מר או מתוק? מה אתה אומר? מה? האור הוא מר או מתוק? זה לא שייך. למה זה לא שייך? כי, אז הוא תפל? אז הוא תפל? דבר שאינו טעם הוא תפל. אפילו תפל הוא לא. לא שייך המושגים האלה. זאת אומרת, המושג של טעם ולא טעם, לא שייך באור. בסדר? אז מה אתם אומרים? אין לכם תשובה? אין תשובה לשאלה הזאת? אין שאלה כזאת. מה אתה אומר? כן, אבל זה כבר על דרך ההשאלה. כן, אני מדבר במובן של, במובן הפיזי. אז קודם כל רציתי להסביר, לפני שאני מסביר את דבר הרמב״ם, מה זה שאין שאלה? כן, שיש שאלות שפשוט נשאלו מתוך מושגים לא נכונים. בסדר? קודם כל יצא מהרעיון. עכשיו, מה זה שיש שאלות שנשאלות לא מתוך מושגים נכונים? למשל, כשאני רוצה להגיד ששני משפטים סותרים, כדי להיות בטוח ששני המשפטים סותרים, אני צריך להבין את שני המשפטים עד הסוף. למשל, אם אני אומר, הילד הזה הוא בן 12 שנה. בסדר? מצד שני אני אומר, הילד הזה הוא בן 15. ברור שיש פה סתירה. כי או שהוא בן 12, או שהוא בן 15. נכון? אני חושב שזה...
חוץ מהעברית של התורה.
מה?
התורה מתחת ל-15 ומתחת ל-12.
לא הבנתי את מה שאתה אומר.
התורה בן חודש זה מי שפחות... בן שנה זה מה שפחות משנה.
בן שנה? זה סימן שהוא בן פחות מבן שנה, אם לא אז מה?
אז מי ש... מה שבמושגים שלנו בן 11, אז הוא בן 12 ובן 15.
כן? אני לא אחזור על השאלה הזאת. טוב. אם כן, כשאני אומר, הילד בן 12, אני הבנתי את המשפט עד הסוף. הילד בן 15, הבנתי את המשפט עד הסוף. עכשיו, אם אני אגיד, הילד הזה הוא בן 12, ואני אגיד גם שלכאורה יש משפט אחר, כל פיפ הוא בלופ. האם זה סותר או זה לא סותר את זה שהילד הוא בן 12? אולי כן, אולי לא. אני, פשוט זה לא מושגים שאני יודע, כי אני לא יודע מה זה פיפ, ואני לא יודע מה זה בלופ. אם הייתי יודע מה זה פיפ ומה זה בלופ, אני יודע. משל פעם שאלו את הרב אמנון יצחק, כן? הוא אמר, מה אתה אומר על, על עבאמים? אז הוא אמר, עבאם, עד כמה שאני יודע, זה עצם בלתי מזוהה. אז קודם כל שיזהו אותו, אחרי זה אני אתייחס. כן. טוב, אז בואו נחזור לנושא. המשפט אני בוחר הוא משפט ברור. אני יודע מה המשמעות. אני יודע מה זה אני, ואני יודע מה זה לבחור. אז יש לי בחירה חופשית, אני בוחר, זה משפט שאני מבין. הבעיה היא שהביטוי השם יודע... זה ביטוי לא מובן. כי ברור שהשם, אני לא יכול לדעת מי הוא, ואינני יכול לדעת מהי ידיעתו, כי ידיעתו זה הוא. הוא דעתו ודעתו הוא. לכן כשאני אומר השם יודע, כאילו אמרתי השם השם. אולי. אבל, זה כבר שאלה אחרת. אבל כך אומר הרמב״ם. כיוון שאינך מבין מהי הידיעה האלוהית, כיוון שהידיעה היא הוא, לכן אתה לא יכול לדעת האם זה סותר. כלומר, אין לך בכלל מושגים פה כדי להגיד זה סותר את הבחירה החופשית. כן. כן, אבל אתה לא יודע מה זה השם יודע בידיעתך.
לא, אני יודע מה זה ידיעה שלי. כן.
אז למה בכלל רבי עקיבא אמר הכל צפוי? אתה שואל. זאת אומרת, אם בעצם אני לא יודע מה זה הכל צפוי, אז למה להגיד את זה? אני אגיד לך למה זה חשוב לדעת את זה. כי בציור הנפש של בני האדם, זה חשוב לדעת שכל מה שאני עושה ידוע. ולכן אני לא צריך לשאול את עצמי איך זה סותר את זה שהרשות נתונה. לא, גם מה שאני אעשה ידוע. כי אני צריך לצייר לעצמי את האלוהות כשלמה. ואצלי, להיות שלם זה לדעת את הכל. אגב, יש פה שאלה. אם כך, הרוצח אין לו בחירה חופשית, ובעצם הוא נידון מראש לרצוח, למרות שבעשרת הדיברות כתוב לא תרצח. אכן, זאת שאלה, אם אנחנו נשלול את הבחירה החופשית. אבל אנחנו לא שואלים את הבחירה החופשית, אנחנו תלמידי משה רבנו, מאמינים בבחירה החופשית. לכן, הרוצח לא נידון מראש לרצוח. אתה אומר שכתוב בתורה ובחרת בחיים, מכאן שיש בחירה חופשית. אתה אומר את דברי הרמב״ם בספר שמונה פרקים, שאחד המקורות לזה שהתורה מקבלת את הבחירה החופשית, זה שכתוב ובחרת בחיים. יש פה שאלה חדשה. בדרך שרוצה ללך בו האדם מוליכים אותו. אז רואים שהקדוש ברוך הוא מחליט בשבילנו, ולא רק יודע. אינני מבין את השאלה כלל וכלל. בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. אז רוצה ללך, זה בבחירתו.
אבל לגבי הטיעון שהוא אמר
רגע, אני מתייחס פה לשאלה באינטרנט. מישהו עכשיו שאל שהבחירה החופשית נסתרת בגלל משפט של חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. אז אדרבה, אני אומר שהמשפט הזה דווקא מניח כהנחת יסוד את הבחירה החופשית. בדרך שאדם רוצה ללך, כלומר, מה גרם לו לרצות ללך? בחירתו החופשית, שם מוליכים אותו. כן.
לגבי מה שהוא אמר, הוא בחרת בחיים. הנה אני שם לפניך את הטוב והרע, הוא בחרת בחיים.
נו.
אם זה הבחירה, אז הוא אמר לי, ואם תבחר בחיים, אז ככה וככה. הוא בחרת בחיים, זה כאילו שכבר הוא בחר בשבילי.
אתה אומר שהמילה הוא בחרת בחיים, פירוש הדבר שהשם קובע שאני... אתה אומר, אני רוצה גם לגמור את המשפט שלי, כן? אתה אומר שמה שכתוב, הוא בחרת בחיים, פירוש הדבר שהשם כבר קבע מראש במה אני אבחר, שאני אבחר בחיים, נכון? וזאת מניין לך של להבין את זה כך, כי המילה, כי לשון עתיד בתנך, זה יכול להשתמע או כציווי או כעתיד, נכון? ואני יכול להבין, הוא בחרת במובן של ציווי. נכון? ואם זה ציווי, אני יכול גם לעשות עבירה ולא לבחור בחיים. והראיה שיש רבים רבים שלא בוחרים בחיים.
זה אומר שיש בחירה חופשית.
אם יש כאלה שבוחרים בחיים וכאלה שלא בוחרים בחיים, סימן שיש בחירה חופשית אם לבחור בחיים או שלא לבחור בחיים. אז אם זה ציווי, אם יש ציווי, זה סימן שיש בחירה. אם יש ציווי, זה סימן שיש בחירה. אם יש ציווי, יש בחירה. כי הרי אם יש מצווה, זה סימן שאני יכול גם לעשות עבירה. אין מצווה למי שאין לו בחירה.
אבל הרב ימשה צמח אומרות לעשות דבר שהוא חיובי, ולא אומר את התבחר.
אם השם מצווה, זה סימן שאני יכול לא לעשות את מה שהוא אומר.
אז לא יכול לעשות, אבל אם הוא אומר לכם כבר זה...
אם השם אומר לעשות דבר ואני לא עושה, אז אני בא לעבירה. נכון?
נכון.
אבל זה אפשרי שאני אעשה עבירה. אפשרי. זאת אומרת שהציווי מניח את זה שאני יכול לקיים את הציווי או לעבור עליו. עד רבה, המצווה היא ההוכחה שמתייחסים אליי כאל בעל בחירה. אם לא, לא היו מצווים עליי. אין מצווה לתפוח להיות מתוק, ואין מצווה לגשם לרדת. נכון? כי אין להם בחירה חופשית. המלאכים השם מצווה? מה פתאום? לא, הוא לא מצווה. זה עובר כך. הם עושים מה שהשם אומר כי זה ככה. איך מה? למי את גבי שאת אומרת רחק? אפשר להגיד רבי נוחי זי קרסקי, אז אנחנו לא חייבים להיות באקדמיה. לא חייבים לדבר כמו באקדמיה. אין לנו מצווה כזו. כן? באקדמיה הם אוהבים להגיד רחק. למה? בגלל שזה... תקוע להם בגרון להגיד רבי. הם לא מסוגלים. אז אומרים יהודה הלוי, או ריהל. הם לא מסוגלים, רבנו יהודה. זה פשוט, זה לא עובר להם פה. זה נחנק, זה מנסה לעבור, זה נחנק. אז אנחנו לא אומרים רחק, רבנו חסדאי קרסקס, בסדר? מה? אם זה היה רק זה, זה היה בסדר, אבל זה לא מה שהם מתכוונים. לכן אני גם מגיב. בסדר? אז למה רבנו חסדאי קרסקס אמר שאין בחירה חופשית? שאלה גדולה באמת. אבל הוא התכוון למשהו אחר, כנראה. צריך ללמד עליו זכות, לא? טוב, הלאה. זה לא תשובה, נכון. הלאה. לא, כי אנחנו עכשיו לא, אני אסביר למה אני אומר דבר שהוא לא תשובה. כי מה שחשוב לנו זה לדעת מה היהדות אומרת. אז אם יש חכם אחד מן החכמים שהעלה איזשהו רעיון, שנראה לכאורה רחוק ממה שמקובל מרבותינו ואבותינו מדורי דורות, אז אני צריך להגיד או שדבריו דחויים, או שנסביר אותם כמשל. מה זה משנה? אנחנו עכשיו לא עסוקים. מה שחשוב לנו, סליחה, מה שחשוב לנו עכשיו זה לא לתרץ את רבנו חסדאי קרסקס, עם כל הכבוד. זה חשוב מאוד לתרץ אותו. אבל זה לא הנושא שלנו. לא, זה דבר ברור וידוע לכולי עלמא, שדעתה של היהדות היא שיש בחירה חופשית. אם במהלך בירור הידיעה הזאת נאמרו כל מיני דעות אחרות, זה לא אומר שזאת המסקנה. בסדר? מה? ולכן אני צריך ליישב את דברי רבינו חסדאי. לא. יש לנו הכרעה בדעות. הרי במשך אלפי שנות יהדות נאמרות דעות שהן חלק מדיון, ובסופו של דבר יש הכרעה בדיון. בסדר? הלאה. ודי בזה שרבינו יצחק אברהם מדל אמר שזה לא עומד. עכשיו, אז בואו נחזור לדברי הרמב״ם. כן, הרמב״ם אומר, אל תלחץ, בעצם הכל צפוי והרשות נתונה, ואתה לא יכול לדעת מה פירוש המושג ידיעה באלוהות, ולכן כל הקושיה שלך, שזה סותר את הבחירה החופשית, איננה עומדת. טוב, עכשיו, אם אנחנו לוקחים את דברי הרמב״ם ברצינות, יוצא לנו משהו גדול. יוצא לנו שכשאני אומר השם יודע את הכל, אני יכול לשבת בשקט, בשלווה. השם יודע את הכל. אבל בזמן שאני חושב על זה, אסור לי לעורר את השאלה, מה עם הבחירה החופשית? כי אני עכשיו עסוק בידיעה שהשם יודע את הכל. אחר כך אני הופך דף, אני אומר, עכשיו אני אחשוב על זה שיש לי בחירה חופשית. אני מלא שלווה מהידיעה הזאת. יש לי בחירה חופשית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בזמן שאני מתמלא מהמחשבה הזאת, אינני מעלה בדעתי את השאלה של הידיעה. לא מעניין אותי. כי שניהם אמת. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו יכול לקרוא את המציאות ואת התורה, לא פעם אחת, אלא פעמיים. עד עכשיו קראתי פעם אחת, עכשיו אני קורא פעמיים. נביא לכם שני סיפורים. סיפור ראשון. הקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות פסל ותמונה ולא להשתחוות להם. בני ישראל שמעו, אמרו נעשה ונשמע. אחרי 40 יום, הוא יודע מה, אולי נעשה פסל ומסכה. יאללה, עושים פסל ומסכה, משתחווים. הקדוש ברוך הוא מאוד כועס. זה באמת לא בסדר מה שקורה פה. משה יורד מן ההר, רואה את זה, שובר את הלוחות. הורג 3,000 איש. אחר כך עם מצטער, הוא אומר, סליחה, לא נעשה את זה עוד פעם. משה עולה להר, מבקש סליחה. אומר הקדוש ברוך הוא, יאללה, בסדר, נעשה לוחות שניים. אתה תפסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת, אין בעיה. תעלה, תקבל לוחות שניים. הקדוש ברוך הוא סלח, יש לוחות שניים. עד כאן הסיפור הראשון. איך קוראים לסיפור הראשון? לוחות שניים בדיעבד. יכולנו לעשות את העגל, יכולנו שלא לעשות אותו. זה בחירה חופשית. סיפור שני. הקדוש ברוך הוא מאוד רצה לתת את הלוחות השניים. אבל אי אפשר לתת את הלוחות השניים בלי לשבור את הראשונים. אי אפשר לשבור את הראשונים בלי סיבה. לכן בני ישראל עשו את העגל כדי שישברו הראשונים, כדי שיוכלו להינתן השניים. עד כאן הסיפור. מה? השם רצה לתת את הלוחות השניים. הרי היה שזה מה שקרה בסוף. איך נקרא לסיפור השני? לוחות שניים, לכתחילה. הסיפור הראשון מניח שיש בחירה חופשית, הסיפור השני מניח שאין בחירה חופשית. בסדר? זה כמו סרט. אם אני אתם יודעים פעם איך היו עושים סרטים? היו עושים איזה מחומר הנקרא צילולואיד. כזה, פלסטיק כזה. ואז היו יושבים באולם, זה היה מתגלגל, אחר כך בסוף הסרט, הטכנאי, היה מחזיר את הסרט אחורה. ואז היו רואים את הכל מהסוף להתחלה. אז אם אני רואה את הסרט מהתחלה אל הסוף, זה בחירה חופשית. מהסוף להתחלה, אין בחירה חופשית. כן? זה, מה? כן, אז איפה זה, או שחטא אדם הראשון היה תלוי בבחירתו, ואז הוא אוכל אותה על זה שהוא עשה את זה, או שחטא אדם הראשון היה צפוי מראש, ובעצם לא בסדר מה שעשו לו. מה? כן, כן, יש כמה נפקא מינה, נכון, בהחלט. אבל שני הסיפורים אפשריים. לפחות מזה אני מאשיר את עצמי. כן? שבעצם המציאות היא לא חד-גונית, היא דו-גונית. כן? עד אחת. עכשיו, יש רק בעיה אחת. מתי אני מקבל את זה? מתי אני הולך לפי הסיפור האחד? מתי אני הולך לפי הסיפור השני? אז כאן יש תירוץ הסבר נפלא של רבנו הרב קוק. הרב קוק בספר אורות התשובה פרק ט"ז פסקה א' 1 אומר ככה: אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. כלומר, מה אומר הרב קוק? הוא אומר מה שאתה אמרת לפני כן, שגם קטגוריות החשיבה זה הקדוש ברוך הוא ברא. לכן דברים שהם אצלנו סותרים, אינם סותרים אצלו. מתוך כך אומר הרב, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. זאת אומרת, אם תשאל את הרב קוק, כבוד הרב, האם היהדות מאמינה בבחירה החופשית? תשובה תהיה, כן, בוודאי. כבוד הרב, האם היהדות חושבת שאין בחירה חופשית? בוודאי. בסדר? ככה זה יוצא. אך, עולמו של הקדוש ברוך הוא מספיק גדול, מחשבת הבורא מספיק גדולה כדי לכלול את שני הצדדים. אך, כל זמן שלא שב האדם מחטאו. עכשיו פה החידוש של הרב קוק זה ככה. לפני שחזרת בתשובה, אז יש לך בחירה חופשית. אומרים, למה חטאת? מה זאת אומרת חטאתי? לא הייתה לי בחירה. יש לך בחירה חופשית. אתה חוטא. אתה צריך להתוודות. אתה צריך לחזור בתשובה. אתה צריך לחפר. טוב, בסדר. אחר כך הבן אדם חוזר בתשובה, באמת. מצטער, סליחה, לא התכוונתי. אני ממש מתחרט שעשיתי, באמת. עכשיו אני רוצה לעשות רק טוב. אתה מצטער על מה שעשית? כן, אני מצטער על מה שעשיתי. אהה, טוב. אז תדע לך שזה לא אתה עשית. הכל היה צפוי מראש. זאת אומרת, התשובה היא המעבר מן הבחירה אל הידיעה. אני חוזר פה לדברים. כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו. והאשמה של כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהם ממרות לו, לרשות הגבוה. וכולם נערכים מחוץ לסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. אדיר. מה? תת זין, א' אחד. עכשיו, יש פה רק שאלה. ההוכחה שאין בחירה חופשית לצדיקים גבורים, אם לחלל שבת וכדומה, כי הם נמצאים בעולמות עליוניים, והבחירה בעולמנו, כפי שהמצוות ניתנו רק בעולם הזה, ומי שמצליח בעולם הזה, ומי שמצליח בעולם הזה להגיע לעולם הבא, אז הוא מבין שאין לו בחירה חופשית. אך כל עוד אנו חיים בעולם הזה, מבחינתנו יש בחירה חופשית מוחלטת. ואני אצטרך לתת את הדין על הכל. טוב. אני לא בדיוק הבנתי מה השאלה. אני רק אגיד דבר כזה. שהבחירה החופשית של הצדיקים באמת פחות קיימת. כלומר, ככל שאדם עולה בקדושה, כך יש לו גם פחות בחירה. עד כאן להיום. שלום.